שלום, והיום בפודקאסט על המשמעות, אני תמיר דורטל, מראיין את יוסי לונדין, שחבר בוועדות המקצוע באזרחות ובהיסטוריה, והתריע עוד לפני כמה שנים כנגד הרפורמה של שי פירון, וכיום כמובן ביתר סט כנגד הרפורמה החדשה של השרה שאשא ביטון, בקשר לרפורמה בבגרויות במדעי הרוח והחברה, אזרחות, היסטוריה, תנ"ך וספרות. ויחד ניסינו להבין, ולא בפעם הראשונה, איך הרפורמה הזאת תשפיע על איך שהלימודים יראו בתיכון, וגם על החשיבות של שינון להשכלה שלנו ולידע שלנו. האזנה נעימה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.
שלום יוסי.
שלום וברכה.
אתה מכהן כחבר בוועדת המקצוע באזרחות, ובעבר גם כיהנת כחבר בוועדת המקצוע בהיסטוריה. אתה מלמד באוניברסיטת בר אילן, ובתור מורה בתיכון גם. וחוץ מזה, אתה גם מרכז את תחום ההיסטוריה במכללת תורת ישראל. בקיצור, למה אני פותח בפתיחה הזאת, שאני אף פעם לא פותח בפתיחות כאלה? הכוונה היא שיש לך הרבה ניסיון מהשטח, גם בתחום של הוראה בתיכון כמורה, וגם בתחום של הפיקוח על המקצוע, התחום הפדגוגי, התחום של כתיבת תוכניות וכל הדברים בסגנון הזה. ופניתי לך עוד לפני כמה חודשים לגבי התוכניות והרפורמה המפורסמת של השרה שאשא ביטון, שעתידה להיות בכל מקצועות המחר, היסטוריה, אזרחות, ספרות ותנ"ך. ואתה הצעת מאוד נגד הרפורמה הזאת, מכמה סיבות, על כולם נדבר, גם על הרפורמה וגם על, באופן כללי, על חשיבותו של ידע בתחום החינוך.
בשמחה. בוא נתחיל. טוב, קודם כל אנחנו צריכים לדעת על מה מדברים. כן, הרפורמה משתנה, רק הבוקר שמעתי על עוד איזשהו שינוי שנעשה בה. אגב, חלק מהעובדה שישנו בהחלט מאבק ציבורי נגד הרפורמה, והוא מגיע מכל מיני כיוונים, מתוך המשרד, ממורים, מאנשי אקדמיה וכולי, יש לזה השפעות, הרפורמה היום נמצאת במקום טיפה פחות גרוע מה שהייתה בהתחלה, בהתחלה זה הייתה, אם נגיד את זה בסלנג, זה היה סוג של שכונה לגמרי, היום הסיפור טיפה יותר מסודר, אבל הרפורמה הזו בעצם, עוד פעם ניתנו לה את כל מיני שמות, אני לא יודע מה השם הרשמי שהיא נתן לה, בעצם אומרת כמה דברים עיקרים, היא גם חלק ממהלך כללי של כמה רפורמות משרד החינוך, עוד פעם בהנחה שהממשלה מתחלפת, ולבואו מי תהיה השר או השרה הבאה, אז זה לא ברור לאן סיפור זה ימשיך, אבל כרגע מה שיוצא לדרך, ואני אומר יוצא לדרך, זה כבר יוצא עם כל הכוח. זאת אומרת, כבר כל המשרד מוכוון על זה, ומורים מתארגנים לזה, זה פה. הרפורמה הזו בעצם אומרת שלמעשה בחינות הבגרות, בצורה שאנחנו מכירים אותם, כמעט בכל המקצועות נעלמו. הם יישארו במה שמכונה מקצועות הקודש, האנגלית, המתמטיקה והעברית, כמובן כבודם במקום המונח, שם יישארו הבחינות החיצוניות עם הפיקוח ועם הבקרה החיצונית לכל דבר ועניין. נהפוך הוא, אפילו באים ומגבירים את הבקרה על זה כדי למנוע כל מיני בעיה של תואר בחינות.
כן, אפילו מישהו מאחר, בתום, אני חושב, רבע שעה לבחינה, אז הוא לא יכול להיכנס.
כן, אחד האבסורדים או אחת הטענות הקשות נגד הרפורמה הזו, שאם רוצים לבטל בחינות, בסדר, אפשר לבטל בחינות, אפשר להחליט שהולכים על צורה אחרת של הערכה. אבל אם משום מה במקצועות שנחשבים כמקצועות ליבה, כמקצועות מרכזיים, או אם נשים את הדברים על השולחן, המקצועות שבאמת חשובים לאוניברסיטאות, ולכן הם לוחצים על זה, מחליטים כן להישאר עם בחינות, ועושים את זה בצורה הכי מיושנת, הכי קשוחה, הכי מסורתית, אז זה מעלה קצת שאלות, אז מה קרה בדיוק לשאר המקצועות אחרים? למה ניסוי צריך להיות דווקא פה? או שעושים את הכל, או שלא עושים את זה לאף אחד? אחת השאלות על הרפורמה. בכל אופן, בשאר המקצועות, למעין שלושת המקצועות האלה, ומקצוע מוגבר לפי הבחירה של התלמידים, סוג של מוגם גם אחרת.
כן, זה יכול להיות גם רכיבה על סוסים. זה לא חייב להיות דווקא פיזיקה, כימיה, או מדעי אלקטרוניקה, או דברים כאלה.
כן, סוג של מגמה. בוא נגיד העובדה שבשנים האחרונות הייתה אינפלציה מטורפת של מגמות, והיו מאות סוגי שאלונים, זה בהחלט הייתה איזושהי פעולה לצד השני, שהיה מקום אחד לתקן אותה, אבל כרגע הולכים לגמרי להוריד את הסיפור הזה. בכל אופן, המקצועות המוגברים נשארים, וכל שאר המקצועות שבמרכזם מקצועות הנקרא המחר, המקצועות של החברה והרוח, קרי תנ"ך, היסטוריה, אזרחות, ספרות, ועוד כל מיני מקצועות נלווים אליהם, כמו מחשבת ישראל, או במקומות שעושים תוספות כאלה ואחרות. במקצועות האלה אין יותר בחינות בגרות. בחינות הבגרות חיצוניות מתו.
כלומר, אין איזשהו גוף שמכין בחינה, שהמורה לא יודע מה כתוב בבחינה, התלמידים לא יודעים מה כתוב, וכולם מתמודדים כאיש אחד בלב אחד, המורה והתלמידים, אל מול הלא נודע, וביחד משתפים פעולה על מנת לעבור את הבחינה כמה שיותר, בצורה כמה שיותר טובה, בצורה שבוחנת את הבית ספר, בצורה אובייקטיבית.
כן, הסיפור הזה נגמר. הסיפור הזה נגמר, נגמר בכל תרועה רמה, עם הרבה מאוד טענות שהיו נגדו, הולכים למתכונת אחרת לחלוטין. המתכונת בעצם מתבססת, ועוד פעם יש כל מיני מורכבויות בזה, שלא נכנס לכל פרט ופרט. בגדול, הציון, הבגרות, ייקבע על בסיס, אפשר להגיד, שלושה חלקים. חלק ראשון, יעשה בידי המורים בבתי הספר, והם אלה שיתנו את הציון על בסיס מטלות כאלה ואחרות, אנחנו נגיד גם משהו על המטלות האלה. חלק שני, שלשמחתי בהתחלה אמור להיות כמעט ולא קיים, ועכשיו בעקבות הלחץ המשקל שלו הולך וגדל, יכול להיות שאפילו יגיע 60% מחלק מהציון, שזה דבר חיובי. מטלות שיינתנו בבתי הספר, אבל ייבדקו באיזושהי צורה על ידי ערכה חיצונית. אני אומר באיזושהי
לא
צורה.
לא גם וגם?
יהיה גם וגם. יהיה גם חלק מהמטלות שיבדקו בלדי המורים בבתי הספר, חלק מהמטלות שיעשו בבתי הספר, ויבדקו בערכה חיצונית, שכרגע לאף אחד עוד לא ברור בדיוק מה זה אומר, זה לא תהיה בדיקה של הכל, תהיה זה בדיקה מדגמית, בדיקה מתוקשבת, משהו שהוא מאוד 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 פתוח, אגב, שהסיפור אמור להתחיל בראשון ספטמבר, אנחנו היום בתחילת יולי, שהתוכנית הזו מוקלטת, אז בסדר, ברוך השם, אפשר כנראה להספיק הרבה דברים, בחודש וחצי חודשיים, והחלק השלישי, שהוא לטעמי אחד הדברים היותר בעייתיים, זה הרעיון שנשמע על פניו מאוד מאוד יפה, שבכיתות י' ב', מחצית השנייה של כיתה י' א', כיתה י' ב', אחרי שתלמידים לימדו בכיתות י' וי' א' את חומר הבגרות הרגיל, יקבלו עליו סוג כזה או אחר של הערכה, או על ידי הערכה פנימית של בית הספר, או על ידי הערכה של בית הספר שתבוצע באיזשהו תיקוף חיצוני, ישנה עבודה, לא יודע אם החליטו לקרוא לה רב תחומית או בין תחומית, אבל עבודה שבה בנושא אחד יעבדו על ארבעה תחומים. זאת אומרת, לצורך העניין, אם נגיד ירצו לכתוב על מנהיגות, אז יכתבו פרק על מנהיגות בתנך, פרק על מנהיגות בהיסטוריה, פרק על מנהיגות בספרות, ופרק על מנהיגות שקשורה יחשו לאזרחות, שזה נשמע מאוד מאוד מעניין, והסיפור הזה גם יעשה לידי קבוצה של תלמידים. עכשיו, אני אתחיל מהסיפור הזה, אחרי נחזור אולי אחורה למה שנקרא קורסי היסוד והצורות המטלות, ואז נראה מה הבעיות שבהם. אנחנו מאוד מאוד אוהבים עבודות, אנחנו מאוד רוצים שהתלמידים שלנו יצירתיים, כמרצה אני כל פעם מקשה לי עם רמת הכתיבה האקדמית, או ליתר דיוק רמת הכתיבה הלא אקדמית, שאיתם מגיעים סטודנטים, אגב, זה בכל המוסדות ובכל הרמות ובכל המגזרים והמגדרים, יש בהחלט מקום מאוד משמעותי לשינוי כאן. לבוא ולהתחיל את השינוי בשמינית, על ידי המוני מורים שלא עברו הכשרה לזה.
או שבעצמם לא יודעים לכתוב אקדמית.
אני לא רציתי להגיד את זה, לא נוציא לעז על מורי ישראל, אבל יש מורים שיש להם מקום לשיפור, ויש מורים שיודעים לעשות דברים טובים.
קודם, אני אגיד את זה לעצמי. למדתי בפקולטה רצינית, באוניברסיטה הכי טובה בארץ, והכתיבה האקדמית שלי, לא משהו.
אני מקווה ש... אם הכתיבה תהיה ברמה שלך, אני מניח שזה...
אני פשוט לא מסטרנט, לא דוקטור.
נכון. אגב, אחת ההצעות שעולות, שאני בהחלט לא מחבב אותה, שיהיה פה איזשהו גיוס של מסטרנטים ודוקטורנטים לבוא ולבוא את הסיפור הזה, איך זה יהיה, מה זה יהיה, מה הקשר ביניהם לבין תחומים של עבודה עם תלמידים, שאלה מאוד 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 קשה. לבוא וללכת לכתוב איזושהי עבודה כזו של ברור מה ההכשרה שלה, לבוא וללכת לעבודה בין תחומית, שגם במסגרות של אוניברסיטאות זה כל כך מורכב, כל כך קשה ונעשה במקרים כל כך נדירים, וכמובן שעושים את הכל ביחד, בקבוצה של תלמידים.
במרכאות כפולות קבוצה.
כן.
כולנו אנחנו... מכירים, אז זה קבוצה. אחד כותב, השאר עליו.
אחד כותב, השאר עליו, אפשר שלא רק אחד יכתוב, אפשר גם בהחלט גם להתיק את זה במקומות אחרים.
אמר לי אפשר לשלם מישהו, למישהו.
אפשר למישהו בבדיחות. בשנה הראשונה צטחו לעבוד קשה, אחר כך כבר יהיה את המאגרים. הדבר הזה הוא דבר שהוא נעדר בתור משהו שהוא פרפראות. בהרבה מאוד מסגרות, חלופית, כל מיני דברים כאלה, גם אני בתור מורה עושה את זה הרבה שנים, לתת עבודה כפרק מסוים, כמטלה, שאיזה מרכיב מסוים מציון, בסדר גמור, להפוך את זה למשהו שהוא כל כך משמעותי, שהוא סדר גודל של 50% מהציון, ושהוא נעשה בצורה כזו, הסיפור הזה מאוד 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 בעייתי, ודבן שבקצפת, שזה אולי הבעיה המרכזית בעיניי ברפורמה הזו, שלצורך הקשמת החלום הזה, של הכתיבת עבודות, מורידים שעות. מורידים סדרי גודל, אחוזים משתנים, אבל זה יכול להגיע גם סדרי גודל של סביב ה-20% מהיקף השעות שניתן למקצועות. זאת אומרת, לוקחים את השעות האלה ומקדישים אותן לצורכי הכשרה לכתיבת העבודה הזאת. וזה אומר, ופה...
שנייה, כל... לא לוקחים את השעות מצורכי תקציב?
כן, לא, מדינת ישראל לא הקציבה פה עוד מיליארדים לצורך התוכנית הזאת. פשוט לקחו, אם היה 6 שעות בהיסטוריה, או לצורך העניין, מעכשיו למעשה יהיו 5 שעות בהיסטוריה, ועוד שעה אחת תוקדש לכתיבת העבודה הזאת. עכשיו אני רוצה שכל מי שמאזין שיבין את המשמעות. אחד, כל מי שמלמד היסטוריה, בכלל כל מי שעוסק בחינוך, נחשף כל פעם לאיזושהי תבהלה תקשורתית עונתית. למה לא למדו על? איך לא למדו על עלייה ספרדית, ואיך לא למדו על עלייה אשכנזית, ואיך לא למדו על המבצע הזה, ואיך לא למדו על האישיות הזו, ולמה לא נגעו בנושא הזה, וכו' וכו'. אז אני כבר מודיע פה קבל עם הידע, אני לא נציג של אף אחד, אבל כל מי שמתכנן לבוא ולשאול, לא למדו, לא למדו, למה לא למדו על, הסיפור הזה נגמר. לא רק שלא ילמדו על יותר, אלא גם הרבה יותר מהלמידה הנוכחית, הולכת להצטמצם.
בוא רגע נשים בזה את הדגש, כי אני חושב שזה דבר חשוב. הנקודה הזאת שאתה מדבר עליה כרגע נוגעת בשני דברים. דבר ראשון, מה שאני רוצה לדבר עליו, זה חשיבות הידע. בכלל, אוקיי, למה לא למדו על? גם אם למדו על, שכחו את זה רגע אחרי, נדבר על זה. והדבר השני, שעליו ממש שמת את האצבע, זה ההיקף מול המיקוד. זאת אומרת, אנחנו מכירים את זה הרבה מכל התחום הזה באקדמיה, שיש לנו את הדוקטורים והפרופסורים שהם מומחים לקוצו של יוד. זאת אומרת, יש לנו, נגיד במחלקה לארכיאולוגיה, מישהו שהוא מומחה בדיוק לתקופת הממלכה הראשונה במצרים, לתקופה הראשונה של הממלכה הראשונה בהקשר המאוד מאוד ספציפי של העיר קהיר, שנקראה אז בשם אחר, ו... הוא מומחה לדבר הזה, והוא לא יודע כמעט כלום על 100 שנה אחר כך, 300 שנה לפני, הוא יודע בעיקר על הדבר הזה. זו אחת המחלות הכי גדולות לפי דעתי באקדמיה, שבעצם כל אחד מתמחה בתחום מאוד 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 ספציפי. עכשיו, אפשר להגיד שבלימודים התיכוניים, כפי שהם עומדים להיראות בשנים הקרובות, אם הרפורמה הזאת באמת תצליח לקרום אור וגידים, ובאמת תבוא לידי ביטוי, כל תלמיד ידע, על תחום מאוד מאוד ספציפי, נגיד מנהיגות בתנך, אז הוא יבחר מנהיג אחד, איזה 3-4 פרקים בתנך, והוא ידע עליהם, כי רק עליהם הוא יקרא וילמד כמו שצריך, בשביל לכתוב את העבודה, במקרה והוא באמת יעשה את העבודה. אבל הוא ילמד פחות ופחות על הרוחב, זאת אומרת, על שאר ספרי התנך, על שאר העקרונות הדמוקרטיים, על שאר העליות בהיסטוריה, או על מלחמת יום כיפור, או הדברים האלה, הוא פשוט לא ידע עליהם, כי הוא לא התמקד במלחמת יום כיפור, המנהיג שהוא בחר היה במקרה רבין ביום העצמאות חטיבת הראל, ולכן הוא ידע רק על רבין ביום העצמאות בחטיבת הראל, הוא אפילו לא ידע על מבצע יפתח, והוא לא ידע על יגאל אלון, הוא לא ידע על אף אחד מהם.
טוב, התסריט שאתה מצייר הוא הציור האופטימי. כן, שהוא גם את הנושא שהוא יתמקד בו, יתמקד בו לעומק ויעשה אותו ברצינות. חוששני שאנחנו בהחלט רחוקים מזה. אני חושב שגם ההשוואה לדוקטורנטים או, או, או פרופסורים שמתמחים בנושא מסוים, הלוואי שנגיע לזה, כן, שאני למדתי לא רחוק מכאן באוניברסיטה העברית היסטוריה, אז לפני שמישהו מאיתנו חלם להתמחות בנושא מסוים, היה ברור שיש כמה שנים של קווי יסוד בתקופה הזו, וקווי יסוד בתקופה הזו,
וקורסי בסיס.
וקורסי בסיס. התיכון...
שם חובה, שהייתי חייב לעבור אותם, לא בחירה.
ברור. ואני עכשיו לא מדבר בכלל למודל האמריקאי, ששם בכלל בקולג'ים, בחלק מאוניברסיטאות, אתה צריך איזשהו בייס של ידע כללי, לפני שאתה מתמחה בנושאים מסוימים. התיכון, בכל העולם, התיכון ההומניסטי, מדברת אולי בהמשך גם על המסורת היהודית, הוא בעצם קורסי הבסיס שלנו לחיים. רוב מוחלק של התלמידים, הפעם הראשונה והאחרונה, שמלמדו על היסטוריה וספרות ותנך, וגם מתמטיקה, ומדעים, ותורה שבעל פה, וכל המורשת של החברה האנושית רוצה לה ולהנחיל לילדיה, בצורה מסודרת, זה תהיה הצוף כיתה י' ב'. לאחר מכן כל אחד בא ומתמחה בתחומים שלו, ואנחנו יודעים מה האחוזים שהולכים למדעי החברה והרוח, ואם זה טוב או לא טוב נבוא ונעזור
את זה. או כמה ספרים נקנים, זאת אומרת, זה לא חייב להיות דווקא מישהו ש... נגיד אני לא למדתי יום אחד במחלקה להיסטוריה, אבל כמות ספרי ההיסטוריה שאתה רואה פה על המדף היא גדולה מאוד, ואני מאוד אוהב היסטוריה ומאוד אוהב לקרוא להיסטוריה, וכנה לגבי פילוסופיה פוליטית וכל מיני דברים, ותנך וכו 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 וכו. רציתי להציע לכם להפיק סיפור חיים מרגש לסבא וסבתא. אז אם אתם גם רוצים להפיק תוך זמן ממש קצר סיפור חיים שכולל את כל החיים מלידה ועד זקנה ולשמור את כל הסיפורים הכי טובים של סבא וסבתא כדי שלא ילכו לאיבוד, תפנו אליי, 0505-77-0586, ותקבלו הצעת מחיר. להתראות.
זה אחת השאלות המעניינות, איפה באמת עובר הקצב הדגש בין הסקרנות האינטלקטואלית הכללי של אדם, לבין עצם הלימוד. אמר לי פעם חנך חשוב, משפט שאפשר להקדיש לו דיון בפני עצמו, הוא אמר, כל אדם אוהב ללמוד, כל תלמיד שונא ללמוד. זאת אומרת, ברגע שנכנסים את זה למסגרת של כפייה, יש כאן בעיה. מצד שני, אנחנו לא יכולים לסמוך על הנס. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה שדמיר דורטל, יש לו פה מדפים קדושים ומלאים, שהלוואי שיהיה גם לדוקטורים להיסטוריה באוניברסיטאות. כי בסופו של דבר, רוב מוחלק של האנשים, הם נמצאים ברמה אינטלקטואלית, כל אחד בתחום שהוא בוחר להתמחות בו. יותר מזה, אם כבר הם פתוחים לידע, אז הם הרבה מאוד פעמים זה סוג של פסדו ידע. זאת אומרת, הם יראו איזשהו סרט.
נגיד טופן דווינצ'י.
משם החליטו ללמוד על כל הרנסנס וכל הנצרות, כן, כדוגמה. אבל אם נלך יותר קרוב אלינו, אני לא צריך להביא דוגמאות מה, איך מוצג בתקשורת הסיפור של הסכסוך הישראלי-ערבי, או תולדות הציונות, או דברים בסגנון הזה. המקום היחיד שבו מדינת ישראל, ואגב, היא עושה את זה בצורה די מקצועית, נותנים זזל בזה, אבל היא עושה את זה בצורה די מקצועית. כל הרעיון של תוכניות הלימודים, יצא לי לעסוק בכמה וכמה תוכניות לימודים בשנים האחרונות, מערכות הבקרה שיש לזה, ומערכות האיזונים שיש לזה, ומערכות החשיבה שיש לזה, מכל מיני כיוונים, מכל מיני קבוצות, זה לוקח שנים, ובדרך כלל נעשית עבודה רצינית. תמיד יש מה לשפר, בדרך כלל נעשית עבודה רצינית, וכן, זה מה שאנחנו רוצים להנחיל לילדינו, מורשת שהציבור החליט עליה, בסיס של ידע שהציבור רוצה לבוא ולהחליט עליו. במידה והסיפור הזה הולך ומצטמצם בצורה דרמטית, ואגב, עוד לא הגענו לעוד כמה זה מצטמצם. זה לא מצטמצם רק באותה שעה שהורידו לטובת עבודה עצמה, אלא גם במה שנקרא קורסי הבסיס עצמם, הלמידה, העידוד הכללי של המשרד, וחלק המשמעותי מהמטלות שצריך לבוא ולעשות, ולתקף אותה בצורה חיצונית או לא בצורה חיצונית, זה במה שנקרא מטלות יצירתיות. זאת אומרת, לא לבוא וללכת, או לפחות לא רק, לבוא ללכת למקום של מבחן, דף, מורה, לומדים בלילה בעל פה לפני ומשננים את זה, אלא ללכת למטלות יצירתיות שמשלבות אומנות ומשלבות תקשורת.
קהות, ולעשות איזה מם, ולעשות סרטון, ולהמחיז. אני אתן דוגמה ששמעתי, כמובן, לא מהבית ספר שלי, אלא ממורה שאני מכיר. אז מורה שאני מכיר, בית ספר שלו, הוא מלמד תנך, ולומדים מגילת רות. אז התלמיד לא צריך להכיר את כל המגילה, אבל הוא כן צריך לבחור איזה דמות ולעשות איזשהו מם מתוך המגילה, או צריך לכתוב יומן אישי של אחת מדמויות המגילה, או של או רעיון אישי עם רות, כל מיני דברים כאלה, שכמובן בשביל לעשות אותם לא צריך יותר מאשר לפתוח איזה 3-4 פסוקים ולהתמחות במרכאות כפולות בהם, או מם זה מאוד מאוד פשוט. אתה מוצא את תבנית מם מהאינטרנט, אתה מדביק שם איזה 2 פסוקים, ובא לציון גואל.
כן, הוא ערב מאכלי עדות כדי לדבר לקיבוץ גלויות, או כל מיני דברים מהסגנון, גם דברים שיש להם פרזנטציה מאוד יפה, המנהל יכול להזמין את ההורים ואת ראש העיר, ולעשות כתבה בעיתון. תראה, בוא נדייק. יש מורים נפלאים, ואני מכיר אישית מורים, ואת הפיקוח, ואת המדריכים, שהם עובדים קשה מאוד, ומציעים כל מיני מטלות יצירתיות, שבהחלט הם מטלות עם אפקטיביות ויכולת למידה. אבל א', בדרך כלל, אותם מורים נפלאים, זה גם מורים שמבחנים שלהם היו נהדרים, וזה המורים שהתלמידים שלהם עברו חוויה אינטלקטואלית, גם בשיעורים הפרונטליים המשוקצים. ודבר שני, אנחנו לא יכולים לסמוך על זה. אנחנו לא יכולים לסמוך על זה, כי זה לא יהיה כל המורים. יהיה לנו, לצערנו, קיימים לא מעט מורים בינוניים, ויותר מזה יקרה, כמו שקורה בהרבה מאוד תחומים, יתחיל סוג של המרוץ התחתית. זאת אומרת, אם יש אימא נורמלית, או אבא נורמלי, שיש להם שני ילדים בשני בתי ספר, בבית ספר אחד הבן עושה עמל דם, יזע ודמעות כדי לעבור את כל מיני מטלות יצירתיות ורציניות, ובודקים שהוא לא יעתיק, ומכרחים אותו ללמוד כמויות של חומר
וכו'. והגשה ראשונה והגשה שנייה.
ותיקונים וכו'. ובסופו של דבר הוא מקבל 80, ובבית הספר השני, אחיו או אחותו של אותו ילד, נמצאים בהכנת ספגטי כביטוי למורשת ההיסטוריה הרומאית.
ועל זה מקבלים ציון.
ועל זה מקבלים 100 כמובן. למה שהורה נורמלי שדואג לילדיו לא יבוא לחדר של מנהל בית הספר הרציני, ידפוק לו לשולחן ויגיד לו, אני עוד רגע מעביר את הילד שלי לבית ספר השני, למה בסופו של דבר דת הבגרות הוא צריך לקבל כזה ציון בזמן שהוא לא עשה כלום, בזמן שאצלך הסיפור כל כך רציני. זה בעיה שיהיה קשה מאוד להתמודד איתה, והיא תקרה בהרבה. צריך לבנות פה הרבה מאוד על האחריות של המנהלים, של המורים, של המפקחים, של ההורים. כל אחד מהמרכיבים האלה הוא נפלא בפני עצמו. אני קצת פסימי לגבי יכולת החוסן של כל אחד מהמרכיבים האלה לאורך זמן.
אני רוצה, כמו שאומרים בפוקר, לעלות. המצב הרבה יותר חמור, כי המפקח בעצם, כשאותו מנהל בית ספר יגיד לו, השנה יש לנו רק 75% בגרות, למרות ששנה הקודמת איתנו, היינו 90% בגרות, כי רצינו שהעבודות יהיו רציניות, ומה לעשות, יש תלמידים שלא עמדו בסטנדרט, ולא הגישו עבודות רציניות, או הגישו באיחור של חודשיים, שלושה, ארבעה, אז מה לעשות, ירדנו באחוזי בגרות. אז הפיקוח בעצם, או מערכת התמריצים שמופעלת, לא על הפיקוח, אתה יודע מה, אני לא אשמיץ את המפקחים, אשמיץ אותם מספיק. על שר החינוך. שר החינוך רוצה להציג בסוף השנה בעיתונות שאצלו יש יותר אחוזי בגרות. הדרך היחידה להעלות את אחוזי הבגרות מבלי להשקיע כספים מטורפים ומבלי לעשות באמת עבודת חריש אמיתית זה להוריד את הרמה. ואם שר החינוך יושב עם אותם כפופים לו, הוא יכול להנחות אותם להגיד להם, חבר'ה, השנה במקצוע שלך אתה לא יורד מ-X אחוז. אתה אפילו מעלה מהאחוז של שנה שעברה. איך אותו מפקח יכול במחיית כף להעלות את האחוז משנה שעברה? הרי זה בלתי אפשרי. יש כל כך הרבה אנשים שקשורים לזה, מורים ומפקחים ומנהלים וזה. אז הדרך היחידה שלו להגיד למפקחים, בשיחה בשושו, בלי רישום של פרוטוקול כמובן, להגיד להם, חבר'ה, אם אפשר לעשות עבודות יצירתיות יותר, עבודות שהן יותר הוליסטיות, כאלה שיש בהן יותר מילות תואר מפוצצות ופחות תוכן אמיתי, ועליהם לתת ציון יותר גבוה על ההשקעה בניגוד לתוצר, אז תעשו את זה. כי אני, יש לי מדד שאני צריך להביא, או יש לי תוצר שאני צריך להביא לשר החינוך. ואם לא, הוא מוריד לי את הראש בסוף שנה. ושרי חינוך, לצערנו, מתחלפים כל שנתיים, במקרה הטוב, או אפילו שלוש במקרה הטוב, שנתיים או שנה במקרה הרע, ויש להם בדיוק פעמיים או שלוש לקצור את ההישגי בגרויות האלה, אז הם חייבים להפעיל המון לחץ על המערכת, להוריד את הרמה. אנחנו מכירים את זה מאמנון רובינשטיין, שהמציא את המיקוד, ואחר כך אנחנו מכירים את ההגרלות, ואז את המיקוד, ואנחנו מכירים את זה מלימור לבנת שהכניסה, אני פה נכנס לסדה מוקשים חבל על הזמן, את כל התחום הזה של ההקלות, סליחה, לא קוראים לזה הקלות, התאמות, כל הבעל פה, והערכת זמן, והקראה, והכתבה, וכל מיני דברים כאלה, סליחה, ומותאם, ומותאם 07, כל מיני דברים שמי שלא מכיר אותם, פשוט שתדעו, זה דרכים יותר קלות להיבחן, בחינה בעל פה לדוגמה זה, נגיד שאני שואל אותך על מה היו שלושה דברים שהיישוב היהודי בעלייה השנייה עשו איזה שלושה מפעלים, וואלה, אתה לא זוכר, אז אני אומר לך, שנייה, תחשוב, מה הם יכולים לעשות אחרי? אולי בתחום ההתיישבות הם הרי הגיעו, הם צריכים לבנות עיר, נכון? יופי, תל אביב, יופי, וכו' וכו'. ככה נראה מבחן בעל פה, אפילו מבחן בעל פה הוגן נראה ככה, שלא לדבר על מבחן בעל פה לא הוגן. כמובן אין בו בקרה חיצונית ואין את הדברים האלה. אז זאת אומרת, אני רוצה רגע לסכם את הדברים שלי ולהגיד, זה יותר חמור ממה שאתה אומר, יש מערכת תמריצים שמופעלת מלמעלה למטה, ומהתקשורת גם, שהיא הרבה פעמים מעודדת בורות, שגורמת להורדת הסטנדרט כלפי התלמידים, והתלמידים מבינים טוב מאוד, שגם אם הם לא יעשו שום מאמץ, המורה ירדוף אחריהם על מנת שהם יגישו את העבודה, אפילו אם היא תהיה הכי מצ'וקמקת בעולם, והמנהל יגיד לו, תרשום בעבודה הזאת ציון עובר, כי אנחנו לא מורידים את אחוזי הבגרות של בית הספר, ולכן אנחנו עתידים לראות מרוץ על התחתית שלא מובל על ידי ההורים, הוא מובל מלמעלה, ממש מלב המערכת.
תראה, אני לא רוצה לבוא ולהשמיט, יש לי הרבה מאוד חברים טובים בבחירי מערכת החינוך, ומנסים כולם מת לעשות מלאכתם נאמנה בתנאים מאוד בלתי אפשריים. ודאי שהדבר הזה קיים, אני לא יודע אם זה מגיע מתוך הפיקוח, אני חושב אם זה מגיע יותר מרשויות מקומיות או מקומות כאלה. יש פה עוד איזשהו פיל בחדר שצריך פעם לדבר עליו, שהוא ודאי קשור לדברים. המציאות שבה תלמיד ישראלי נבחן, האם הוא במרכאות שווה משהו, אם יש לו תעודת בגרות או לא. אחת הטרגדיות הגדולות שנעשו במדינת ישראל לפני לא הרבה שנים, זה היה חיסול החינוך המקצועי. זו הייתה העובדה שכל תלמידי ישראל, בלי יוצא מן הכלל, בלי קשנטיותיהם וכישרונותיהם, צריכים לעשות סוג של בגרות אומנית. בזמן שבחלק גדול מהמדינות אירופה מדובר על פחות, אם מדבר על המדינות המשכילות והמצליחות שבהן.
נגיד גרמניה, שאין ספק, מדינה שגם מובילה במדע, גם מובילה בתעשייה, גם מובילה בהייטק, ובאמת אין כמעט תחום שגרמניה לא מובילה בה.
ושם מלמעלה מחצית התלמידים נמצאים במסלולים מקצועיים כאלה ואחרים. עכשיו ברור מאיפה זה הגיע, זה הגיע מהטראומות של ההסללה שהייתה ליהודים שעלו מארצות המזרח בשנות 50 ו-60, שכולם שלחו אותם להיות מסגרים ורתחים וטכנאים, כי לפני מספר שנים אני זוכר שהייתה ישיבת ממשלה, שבה נתניהו העלה את הרעיון להחיות את החינוך המקצועי, ואז ישר התנפלו עליו בצדק רב, השרים דאז, אמיר פרץ וסילבן שלום, ואמרו לו, את הילד שלך אתה תשלח לחינוך המקצועי. זאת אומרת, יש פה באמת איזושהי בעיה שצריך להתגבר עליה. כל עוד הבעיה הזו לא תתגבר, אנחנו באמת קולעים באיזשהו סד. את כל תלמידי ישראל צריכים להגיע לאיזשהו רף, ובאמת כואב הלב, כואב הלב על, על תלמידים רבים שמתענים ולא מצליחים להגיע לאיזושהי מסגרת, ובאמת זה כבר שאלה שהיא הרבה יותר גדולה. הפתרון שנמצא כרגע, שעוד פעם בקטע הזה השרה נוכחית הלכה לאיזה מקום של ריאקציה, של אולטרה התקדמות בסיפור הזה, אבל בהחלט הזכרת השמור של מי שהיא ממשיכה, וכמעט כל שרי חינוך בישראל בעשרות השנים האחרונות הלכו לכיוון הזה, להוריד את הרמה עוד ועוד ועוד, והנה אלינו את תעודות הבגרות, מה זה שווה זה כבר שאלה אחרת.
כן, כי בוא נגיד, כשאנחנו מגיעים בתיכון בינוני, או בינוני ומטה אפילו, סתם כל אחד שנסה לחשוב על התיכון בשכונה שלו, אם הוא לא תיכון אליט, ויש בו מעל 90% זכאים לתעודת בגרות, משהו פה לא בסדר. זאת אומרת, מבחן שהוא לא ממיין, ושהוא אותו מבחן לכל הארץ, אז כאילו, אי אפשר לבחון מישהו שעושה, בוא נגיד, מישהו שבעתיד ילך ללמוד הנדסה בטכניון, ומישהו שבעתיד, בוא נגיד, לא ירצה לראות מתמטיקה לאורך כל חייו, באותו מבחן, הרי ברור שהיכולות האינטלקטואליות שלהם הן שונות. וכשאתה בוחן באותו מבחן את כל תלמידי ישראל, גם אלה שבעבר בכלל לא היו מגיעים לתיכון, כי הם הולכים לתיכון מקצועי, או היו יוצאים לעבודה, או היו עושים דברים כאלה ואחרים, שאתה עושה להם את אותו מבחן, אתה בעצם מאוד 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 מקל על החזקים עד כדי בדיחה, ואז הם מבינים שגם במאמץ מינימלי הם הצליחו לעבור את הבגרות, גם אם הם ילמדו שבוע לפני הבגרות בהיסטוריה. בוא נניח, הבגרות שהייתה עד עכשיו הקלאסית, שלפני שנה, שנתיים, שלוש, גם אם יקחו את ספר הלימוד שבוע, שבועיים לפני, וילמדו אותו, הם יכולים לעבור אותו בציון ממש טוב, גם אם לא היו נוכחים כל השנה בשיעורים, ולא התאמצו יותר מדי, ואותה בגרות היא קשה להחריד, בלי ההקלות ובלי ההתאמות, לאותו תלמיד חלש, שלא היה אמור מראש להגיע לתיכון עיוני, או שבוא נגיד ככה, שמבחינת היכולות שלו, כנראה במהלך חייו, הוא לא יעבוד בעבודה משרדית, הוא יעבוד בעבודה שהיא בחוץ, או עבודה שלא כוללת בתוכה מחקר, כתיבה ויכולות אקדמיות גבוהות. דרך אגב, גם הוא ירוויח בהם הרבה כסף. זה לא שכאילו אותו אחד הוא מזה מעמד נמוך. כולנו מכירים את החשמלאי שבא אלינו הביתה, או את מתקן מכונות הכביסה, או את כל מיני אנשים כאלה ואחרים, שחלקם נותני שירותים בבית, חלקם נותני שירותים בחוץ, עובדים במפעלים, ומרוויחים משכורת מאוד מאוד יפה בישראל. אנחנו לא באיזה משבר כמו בארצות הברית, שעבודות הצווארון הכחול הן עבודות מושמצות ושנלקחות לסין. אצלנו חסרים רתחים. אם מישהו מאזיני רוצה להיות רתח, הוא יכול להגיע למשכורות התחלתיות של 12,000 שקל, ואם הוא בא להיות רתח תת ימי, אז זה כבר מעל 20,000. באמת, לכו תעשו את הקורסים האלה, הפרנסה מאוד יפה, אמנם זאת לא עבודה משרדית, אבל עבודה שמפרנסת ואפשר לחיות טוב ממנה.
היי חברים, מה שלומכם? רציתי לספר לכם קצת על הפודקאסט הזה, על המשמעות שאתם מקשיבים לו. אני כבר מעל 3 שנים מקליט 2 פרקים בשבוע, מעל 250 פרקים, ומנסה להביא לכם את מיטב המוחות, אבל מה לעשות? צריך גם להתפרנס ממשהו. אני מאוד אשמח אם מי שיאזין לפודקאסט ונהנה ממנו, יתרום בין מנת פלאפל, מנת שווארמה, או כל דבר כזה או אחר, עדיף בהוראת קבע חודשית. יש לנו גם פודקאסט למנויים בלבד, למי שתורם לנו כספים. על המשמעות פלוס, שבו יש כבר מעל 60 פרקים שזמינים רק למנויים. אז הצטרפו אלינו לעל המשמעות פלוס, ותעזרו לי ממש להמשיך בעבודה שלי בשבילכם. תודה.
השאלה פה כמובן היא שאלה הרבה יותר רחבה, גם בסופו של דבר יש לנו גם עוד מגזר שצריך לדבר עליו, על אותם תלמידים שהם לאו דווקא עם נטייה מקצועית כזו או אחרת, אבל סובלים מלקויות למידה אמיתיות, אני לא מדבר על האינפלציה המטורפת שנעשתה בלקויות למידה, איך מתייחסים להם ואיך מתחשבים להם, זה באמת כבר חורג למקום אחר. אני חושב שהמכנה המשותף לכל סוגי התלמידים, אם נחזור באמת למהות ולא רק לפרקטיקה, זה השאלה של הידע. השאלה כמה אנחנו כחברה, ועכשיו לא משנה אם זה מדינת ישראל או כל מדינה אחרת, אני מדבר על חברה מערבית, לוקחת על עצמה את האחריות לזה שתלמיד שיוצא מ-12 שנות לימוד, שהושקעו בו מיליונים רבים והשקעה במסירות רבה במשך הרבה מאוד שנים, עם איזה בסיס ידע ועם איזה בסיס ערכים הוא בא ויוצא לחיים, כדי באמת לבוא להיות אזרח טוב במדינת ישראל, ואחרי זה הוא יעשה את זה כדרכו ויקבל את הבחירות שלו כפי שהוא רוצה. כרגע המציאות שבה כופים את כולם למסגרת של בגרות, ואותה בגרות עוברת תהליכים של זילוק, שעכשיו אמורים להגיע בעצם לסיעם ברפורמה הזאת, זה מציאות שדורשת שינוי. השינוי שנעשה פה, לטעמי, הוא שינוי שלא הלך לבדוק את הבעיות השורשיות.
שנייה, אבל הוא גם שינוי לכיוון הלא נכון. זאת אומרת, אתה מדבר בלילה בתור משהו חשוב לחברה, ואני הכי איתך. אני חושב שתלמידי תיכון, יוצאים לתיכון, גם כיום פורים בהמון מהסוגיות, בין בגלל אינדוקטרינציה, אנחנו מכירים את הפרשות הסוערות סביב הדר כהן ומקצוע האזרחות וכל מה שהיה שם, הכנסה של מושגים שבאו ממכון ישראל לדמוקרטיה ודברים כאלה, אבל גם באמת פשוט ידע אמיתי על אירועים ועובדות היסטוריות, יצירות ספרותיות. זאת אומרת, אני הייתי רוצה לדבר עם תלמיד כאילו בוגר מערכת החינוך, ולהגיד לו, נגיד בוא נבחר 10 ספרים שהם ספרי מופת, ושהם יהיו חלק מההוויה הישראלית, אותם 10 ספרי מופת בספרות, שהוא נבחן עליהם במבחן בקיאות, לא מה לפי דעתו ההתלבטות שאיוון קרמזוב חשב או זה, אלא שיספר את סדר האירועים של אנה קרנינה. מבחינתי גם שיקרא את זה מתוך סיכום, אם הוא תלמיד מאוד מאוד חלש, או שהוא רק רוצה לעבור. אבל לפחות יהיה אחוז כלשהו מהתלמידים שיתקל בקריאה של אנה קרנינה, או שיתקל בקריאה, אתה יודע מה, אפילו נגיד מאיר שלו עם מחדים, או יש לנו הרבה מאוד סופרים ישראלים נהדרים, שאפשר להכניס אותם בתוך איזשהו קנון, וברגע שתלמיד מסיים י"ב, אני יודע שהתלמיד הזה לפחות יודע על מה היצירה מדברת, וזה יהיה חלק ממין שיח ישראלי שאפשר שהוא יהיה הרבה יותר עמוק, רחב ומעניין, כי פתאום יהיה לנו יצירות שכולנו מכירים, גם לא בעל פה, אבל כולנו מכירים אותם באיזשהו מובן.
תראה, אני לא איש ספרות, אבל אני חושב שמלבד עצם ההיכרות עם יצירות מופת, יש כן חשיבות לבוא לדעת את המושגי יסוד, שמה זה פואמה ומה זה פרוזה ומה זה טרגדיה ומה זה קומדיה, אבל זה באמת משאיר לאנשי הספרות, כי בטוח שהם יודעים להסביר את זה מצוין. אני גם לא בטוח שכדאי להיכנס לשאלה איזה יצירות מופת יהיו, כי אז אנחנו נכנסים פה למלחמת העולם השלישית. אבל השאלה הגדולה זה שאלה של בסיס ידע. האם אנחנו באים? ומתוך הבנת הבעייתיות הקיימת כיום, אני אומר, אוקיי, אני מחסל את הסיפור של ידע לחלוטין, עובר את הכל לאיזושהי הגדרות של מיומנויות, לא בואו בדיוק מה יוצא מהם. ויוצא מקודת הנחה, פה נכנס עוד פרמטר מאוד, מאוד חשוב. עידן הגוגל, עידן הפלאפון, עידן הסמארטפון שמספר לנו את הכל, ואז אני אומר שאין שום חשיבות לידע, ומילא אפשר להוריד 5 שעות, ואחרי זה נוריד את זה ל4 שעות, ואחרי זה נוריד את זה ב3 שעות, ובכלל יכולים ללמוד שעה לפני, ועושים איזושהי עבודה שאנחנו נקדיש את רוב הזמן לעבודה, אם אנחנו באמת נעשה את זה בצורה רצינית. או שאני אומר, כן, יש לי בעיה מסוימת במה שקורה היום, יש לנו בעיות שהן גם גדולות על מערכת החינוך, דור שגדל כבר 20 שנה, דור ה-Y ודור ה-Z ודור ה-Alpha, שכבר גדלים לתוך באמת מציאות של כתיבה מהירה, של יכולת לקלוט מסרים מורכבים וארוכים מדי.
אין להם יכולת כזאת.
וכולי, אז אני אומר...
לא, מי אומר את הדברים האלה?
אין להם יכולת, אני אומר. זה שאלה כמובן שהיא שאלה מורכבת, איך באים ועושים את זה. אגב, עדיין, אנחנו רואים שבכל זאת יש לנו... לא מעט תלמידים מכל המגזרים שאחרי זה יכולים לשבת במכינות וללמוד טקסטים ארוכים, ויכולים לשבת בישיבות וללמוד גמרא.
גם לגבי זה יש לי המון המון ביקורת, זאת אומרת, אני לימדתי, וגם במכינות דתיות, גם בישיבות הסדר, וגם במכינות מעורבות או חילוניות, ואני חייב לומר שהדבר המרכזי שמבדיל בין מישהו שיודע לקרוא למישהו שלא יודע לקרוא, זה אם הוא שומר שבת, או אם הוא גדל בבית ששמרו בו שבת, כלומר אם הוא דתי או חילוני. אני נתתי טקסטים גם באלה וגם באלה, את אותם טקסטים, לא כחלק מזה מחקר מקיף, אבל רמת האוריינות ורמת הקריאת ספרים, שבאו ואמרו לי לפני הרצאה ואחרי הרצאה, אתה יודע, קראתי את הספר הזה וקראתי את הספר ההוא, והמלצת על הספר הזה, אז השגתי אותו מחבר, וכו וכו וכו, זה קורה רק בציבור הדתי, מעטה מעט, מהציבור החילוני, בני 18, הכוונה, לא בני 25-30, בכלל קוראים ספרים, גם אם המרצה דורש, ואני דרשתי לפני הקורסים שלי, דרשתי שיקראו איזה עמוד 2, דרשתי שפה, דרשתי ששם, ולא קוראים, ואני אותו מרצה,
הדלתה היחידה זה האם הציבור הזה הוא ציבור דתי או ציבור חילוני.
טוב, לא בדקתי את זה מחקרית, אני מכיר גם לא מעט אנשים שלום הציבור דתי שהם בעלי ידע עולם ועולם אדיר.
לא, אגב, לא בני 19.
כן, אם ציינת, ההבדל, לא יודע אם זה דתי או לא דתי, אלא ההבדל זה שבת או לא שבת, אני חושב שעצם העובדה
כן.
שאנשים 25 שעות בשבוע צריכים להתנתק מהטלפון, זה הדבר שמבטיח את האפשרות לקרוא משהו.
סוציולוגית זה מבטיח.
כן, זה גם נושא לדיון בפני עצמו. השאלה הגדולה באמת, אם נחזור לעיקר, זה מה מקומו של הידע היום? כמה אנחנו היום כחברה רוצים לבוא ולחנך את ילדינו לדברים שנתפסים הם כל כך מושמצים וכל כך בעייתיים, של מורה מעביר את הידע של הדור הקודם אל הדור הבא. זה בעצם מה שמורי בוסי, מאף שהתחיל המושג של בתי ספר. כאשר מצד אחד יש לנו את המסורת, ודאי המסורת היהודי, ששמע בני מוסר אביך, ואל תיטוש תורת אמך, והמסורת האומניסטית המערבית הגדולה, שמדברת באמת על כל ספרי המופת, ועל העברה של הידע בספרות ובהיסטוריה ובשפות. ומצד שני יש לנו שני דברים. אחד, שהוא מגיע ממקום מאוד עמוק, ומתחבר כמובן לאימות העולמי בנושא הזה, מהמקום הפרוגרסיבי. מהמקום שמתחיל מרוסו, דרך החינוך הפרוגרסיבי לגווניו במאה ה-19 ובתחילת המאה ה-20, עם כל הגלים שהחינוך הזה בא ועבר, שמדבר על הילד במרכז, שמדבר על פיתוח יכולותיו של הילד, שמדבר על זה שהכיתה לא צריכה להיות איזשהו מונולוג של המורה, אלא דיאלוג, שכמובן לכל אחד...
כאילו מורה מול תלמידים, סתם תנסו לדמיין את סדר ישיבה בכיתה, איך הכיתה מאורגנת, זה ממש מוסד פוליטי. אם המורה... נמצא עם הגב ללוח וכל התלמידים יושבים מולו, אז הוא מקור הידע, ולפעמים יש הרבה מאוד בתי ספר שיושבים כבר באיזה מין מעגל, איזה חטא, שולחן עגול.
המורה הוא מנחה.
בדיוק.
המורה הוא מנחה. עכשיו פעם, זו שאלה גדולה מאוד, וכמובן שיש הרבה מאוד דברים טובים ונכונים בגישות האלה, אנחנו לא מתקדמים לחזור לבתי הספר של המהפכה התעשייתית, התקדמנו מאז, והנקודה השנייה זה טכנולוגיה. טכנולוגיה שבאמת הביאה לנו את הדימוי, אני מדגיש, הדימוי, לא המציאות. שלפי אנחנו יודעים את הכל בכל רגע, כי יש לנו את הכל בכיס, ואז ממנו על השאלה, בשביל מה צריך לזכור את זה, מה זה משנה, למה צריך לזכור שב-22 ביוני 1941, בשעה 3:15 לפנות בוקר, התחיל מבצע ברברוסה, והרוסים, הגרמנים פלשו לרוסיה. אני אשאל מבצע ברברוסה בחצי שנייה, ומן הסתם ככל שהזמן הטכנולוגיה תתקדם, זה אפילו יהיה עוד יותר מהיר, אני בא ויכול לקבל הולוגרמה של תיאור של מבצע ברברוסה מתחילתו ועד סופו. לפני כמה חודשים הייתי בדיון בכנסת, בוועדת החינוך בנושאים האלה, ועמד חבר כנסת מכובד מאוד, איש חינוך ידוע, לא משנה כרגע שמו, והוא אמר, עזבו, הסיפור של מבחנים, הסיפור של שאלון חומר, הוא כבר פסה לחלוטין, הוא כבר מיותר לחלוטין, יש לנו כבר את כל הידע בפנים, בכל מקרה, הוא השתמש ביטוי הלכתי, בהלכה יש מושג בענייני כשרות בשר וחלב, כבולעו כך פולטו. כאשר יש איזשהו כלי שמקבל טעם של בשר או חלב, אז פרוצדורה מסוימת ככה, הטעם הזה בא ונפלט החוצה. הוא אמר מבחינתי, מה שתלמידים עושים שנים לפני המבחן, לא זוכרים אותו שנייה אחת אחרי המבחן.
זאת הטענה של חבר כנסת.
כן, ובכל מקרה יש להם את, יש להם את הידע בסמארטפונים, ולכן בוא נלך לממד של החוויה, בוא נלך לממד של העמקה, בוא נלך לממד של יצירתיות, כי אז את מה שהם לומדים, גם אם זה יהיה 50 או 20 או 10 אחוזים, מכמות הידע הרגילה.
כן, הלוואי. זה אולי חצי אחוז.
לך שזה יהיה, הם יבואו וישננו את זה. עכשיו, יש פה הטענה הזו...
כלומר, תן רגע לשקף, הטענה שלו היא טענה שאומרת, בזה שאנחנו גורמים לתמיד לשנן, אנחנו מסניעים עליו את המקצוע, ואז הסיכוי שהוא יפתח ספר היסטוריה אחר כך, אחרי גיל 22-3, שהוא כבר התיישב עליו דעתו, הוא סיכוי אפס, כי הוא כבר שונא את המקצוע, שונא תנ"ך, שונא היסטוריה, שונא אזרחות וכו' וכו'. ואם אתה תיתן לעבודה חווייתית, אז בגלל שהכתיבה היא חווייתית, ואיפה זה פגש אותו, ואיפה זה יתחבר אליו, אז גם האהבה שלו למקצוע תהיה הרבה יותר גדולה, גם זה יבוא מבחירה, וגם זה יבוא ממקום אישי של איפה זה פוגש אותו, ואז כמובן החיבור שלו לחומר יהיה הרבה יותר גדול, ויש סיכוי שאחרי סוף הלימודים, הוא גם ידע משהו אחד לעומק, וגם יאהב את המקצוע.
אני לא יודע אם זה להסניע את המקצוע, אבל הוא אומר, זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי.
אנחנו מדברים על זה, בשיח הציבורי.
שהוא נשכח. מעבר לזה, כן, משננים, וזה חסר טעם וכו'. אגב, ברור שברגע שאתה מכניס כמויות גדולות של חומר לסד מסוים של שעות, בכיתוק של 40, טרוגני או של 40 תלמידים, מורה שמצליח ליצור איזשהו עניין וחוויית התלמידיו, זה מלאך. נפתח, אולי המשפט הכי חשוב זה שאני מייחל ומחכה ליום שבו יבוא שר החינוך, ואם הוא שומע אותנו שר החינוך הבא או שרת החינוך הבאה, אני מתפלל היום שבו שר החינוך יעמוד במסיבת עיתונאים, ויגיד בקדנציה שלי, לא משנה אם תהיה 4 חודשים או 4 שנים, לא תהיה שום רפורמה, הרפורמה היחידה תהיה רפורמה שתדאג למעמד המורה, בלי להיכנס רגע למשמעויות מה זה אומר מעמד המורה מבחינת תגמולים וכו', ולגודל הכיתות. ברגע שאלנו מורים שיהיה להם 25 תלמידים בכיתה, עם מענה רחב יותר, אני חושב שהיכולת לבוא ולהיב את המקצוע, ולו בצורות המסורתיות ביותר, והפרונטליות ביותר, יוכלו לעשות פלאים. אבל זה לחיטה למשיכה, שיהיה לנו שר כזה. בהחלט יש את, עוד פעם, יש משמעויות נחמדות ונהדרות בסיפור של כל העבודות הצעירתיות האלה, אבל זה בגדר פרפראות, פרפראות לחוכמה. הן באות, יכולות לבוא ולעשות על בסיס של ידע קיים, על בסיס של העמקה, על בסיס של איזושהי יצירתיות. יצירתיות זה לא הולך בלי ידע. אחת הדוגמאות המפורסמות, שגם הועלתה במספר דיונים בכנסת, שגם הזכרת אותה קודם, זה הסיפור של מה שקרה ללימודי השואה. לימודי השואה, שזה ממש הייתה דוגמה קלאסית מחקרית, באחת מגלגולי הרפורמות הקודמות, לא נכנס כרגע לכל פרטיה.
מה, של שי פירון. שי פירון, למידה משמעותית.
החליטו שנושא השואה בחינוך הממלכתי, לא הממלכתי, בחינוך הממלכתי, לא ילמד באמצעות בחינה, אלא ילמד באמצעות עבודה יצירתית. כזו או אחרת. נקודת ההנחה, החכמה, הייתה שהשואה זה מקצוע שיש לו כל כך הרבה עתיר מידע ועתיר מאגרים ועתיר משאבים ויד ושם יהיו בזה וכל המוסדות וכו'.
ותמונות, והוא מודרני.
ותמונות וסרטים וזה מעניין וזה רלוונטי. ילדים יוכלו לעשות דברים נפלאים. ואכן, אני ראיתי יצירות שעשו תלמידים, סתם ראיתי את הדברים היותר רציניים, שעשו תלמידים עם סרטים ועם עדויות ועם עובדות חקר ועם כל מיני תחושות. נהדר. ואז קרה דבר מאוד מאוד מעניין. רוב תלמידי ישראל נסעו, לפחות עד הקורונה, לפולין. זה טוב או לא טוב, כרגע נעזוב את השאלה הזו בצד. ומדריכי פולין, אותם מאות מדריכים שמדריכים את הקבוצות שכמעט כל החברה הישראלית,
שהם לא, הם לא, שוב, הם לא חוקרים,
הם לא חוקרים,
הם לא אנשים בפנים, אין להם אג'נדה, אין להם אינטרס, הם פשוט רוצים להכין את החבר'ה לפולין. מי שלא יודע, בשנים האחרונות התחילו סדנאות הכנה לפולין, כדי שלא יגיעו, נחתו בפולין ויגידו להם, טוב, אנחנו בקרקוב, פה הכיכר הזאת, הם יגידו, מה קרקוב, מה הכיכר הזאת, אלא מכינים אותם מראש, ואז הם נוחתים והם כבר ממש מוכנים למסע.
והמדריכים האלה בעצם מכירים את כל בתי הספר ואת כל המערכת. ופתאום עלתה כל זעקה גדולה ומרה. אמרו המדריכים, עוד פעם, בלי תאום ובלי אג'נדה מסוימת, אמרו, תקשיבו, הקבוצות האלו שלמדו...
החדשות.
החדשות, שלמדו מה שנקרא ברכה חלופית על השואה, לא יודעות כלום. אנחנו משווים אותם לקבוצות, לא של מחוננים, קבוצות נורמטיביות שהיו קודם.
מאותם בתי ספר, האחים שלהם.
האחים שלהם, למדו באותם בתי ספר, באותם מקומות, שלמדו על השואה, שנה לפני זה או שנתיים לפני זה, בצורה משעממת, הפרונטלית הרגילה של לימוד למבחן של שינון של כבו לא כך פולטו וכל הדברים האלה. גם שנה, כמה חודשים, לפעמים שנתיים, אחרי הבחינה שהם באו ועשו, זה לא שהם עכשיו מדקלמים את המאה לבחינה והם זוכרים בדיוק את הגדרה של כל מושג ואת הרשימה של כל יודנרד ומה זה הגרת הזו והגרת הזאת. אבל הם יודעים מה הם מדברים. אנחנו אומרים להם מושגי יסוד, הם יודעים מה מדובר. החבר'ה האלה, אם יצלנו מזל ונפלנו על הגטו, שבמקרה עליו הם עשו את העבודת חקר כזו או אחרת, נהדר. אבל על 6 מיליון אחרים הם לא יודעים כלום. על הרקע ההיסטורי הכללים לא יודעים כלום. עכשיו, הזעקה הזאת הייתה כל כך גדולה ומרה, שמהר מאוד שינו את זה. זאת אומרת, השואה חזרה להיות, עשו איזשהו וריאציה, לא משנה, מבחן פתוח. השואה חזרה להיות חלק מהתוכנית הלימודים, ואז, כמובן, כלקח מאוד ברור, אם זה נכשל בנושא אחד, אז בואו ננסה את זה בכל הנושאים. זה בעצם מה שקרה כאן.
זה באמת נכשל בהיסטוריה. זאת אומרת, באמת בזכות אותם מדריכי פולין, שהם באמת גורם חיצוני, שצעק וזעק, ושוב, אתה כמי שהיה בוועדת המקצוע, באמת שמעת את הדברים האלה, ובחנת את זה, ועשיתם באמת תהליך של בחינה של הפיילוט הזה. של לבדוק האם באמת ההוצאה של נושא השואה לבחינה חיצונית היה טוב או רע. ובאמת החלטתם שזה הדבר לא טוב, ולכן החזרתם את זה לבחינה הרגילה של השינון. ואומנם זה עם חומר פתוח, ואני הגשתי ממש לפני חצי שנה תמיד עם שואה עם חומר פתוח, אבל כמו כל תלמיד, אני חושב, תלמיד משפטים, יודע שבחינה עם חומר פתוח יותר קשה. ואין שום דבר שמקל בבחינה עם חומר פתוח, אם אתה לא יודע את החומר, ולכן גם משקיעים בערך כמעט 6-7 חודשים, מתוך שנה של 10 חודשים, לנושא השואה, אפילו שעם חומר פתוח, לכאורה לא צריך ללמד אפילו דקה. מי שחושב שכל החומר בגוגל, וכל החומר נמצא בספר, ולכן לא צריך ללמד, הוא טועה טעות מרה.
כן. טוב, זה היה יותר בחינוך, אני הייתי בוועדת מקצוע הדתית, זה היה בחינוך הממלכתי, ראינו שם את זה מסביב, אבל בהחלט, כן, הסיפור פה, ועוד פעם, יש יתרונות גדולים, ואפשר לעשות דברים נחמדים, ספר פתוח בחלק מהחומר, ווודאי וודאי שאפשר לעשות דברים נחמדים, היצירתיות, סיבה שעשו דברים אחרים, ועשו כפרפרות, כתוספת. בסופו של דבר, גם בעשור השלישי של המאה ה-21, גם שיש לי את הכל בכיס, שאני בא ואומר משפט בכיתה, הרוסים הפתיעו את האוקראיני כמו במבצע ברברוסה, או פוטין שוקע בשלג כמו נפוליון ברוסיה, אף תלמיד נורמלי לא ילך לי עכשיו, יפתח בגוגל להבין כל אחד מהמושגים שלי באתי ואמרתי.
הוא גם לא הבין את הרמזים.
הוא לא הבין מה שאני אומר. הוא לא הבין מה שאני אומר, ושאני אומר, עם האיראנים אנחנו מנהלים הסכם מינכן כרגע, אני לא רואה את התלמידים שרצים עכשיו לבדוק מה זה הסכם מינכן, ולבדוק את כל ההקשרים, ולחשוב מה בדיוק האנלוגיה שם.
עם האיראנים הגענו לשלום בזמננו.
כן.
מה שצ'מברליין אמר, עכשיו מי שלא מכיר את המשפט המלא של צ'מברליין, כמעט בעל פה, לא ידע בכלל על מה מדברים בתקשורת עכשיו, כשאומרים נראה שאובמה הביא שלום בין זמננו. כי ברור שהרמיזה אלה שם, ברור לכל אחד שלמד קצת היסטוריה, שהיה לו מורה חצי מוכשר.
היי, רציתי להודות לכמה מנויים מיוחדים שתומכים בנו, אלישה לייקין, מתן פאר, יצחק גרינוולד, מטר וייסבלום, יצחק יוגב, אלישה גולדובוסקי, אשר מגדר, שלום ספיר, רז כהן וצבי מוסטוביץ'. אז תודה רבה רבה שאתם מאפשרים את קיום הפודקאסט והפקתו לאורך זמן.
תראה, הסיפור, אני אשתמש לביטוי ששמעתי פעם מידי דוקטור אסף מלאך, הוא אמר שבהיסטוריה המטרה שלנו ללמד איזושהי רשימה של קורדינטות. לבוא ולתת לתלמידים בסיס של 100, 200, 300, 500 אלף מושגים, אישים, תאריכים, לשנן אותם. עוד פעם, אבל אנחנו לא נכנס לכיתה וניתן להם רשימה של לימדו אותה בעל פה, נעשה זה כמובן בתוך הקשר של שיעור פרונטלי מעניין עם כל ההקשרים ההיסטוריים, וזה יהיה להם בביק, זה יהיה להם בסופו של דבר משהו שיבוא וילווה אותם, ואני מאמין שהתלמיד הנורמטיבי, ועכשיו אני אכנס לכל מיני ניתוחים נוירולוגיים, איך בדיוק עובד הזיכרון, ואיך עובד הזיכרון בתת מודע, בסופו של דבר זוכר. אמרתי לך בשיחה המוקדמת, שאני מסתכל ולו על עצמי, אני הומני, מאז שסיימת התיכון לא נגעתי בשום דבר שהוא ריאלי, ובזמנו עשיתי מגמת 5 יחידות, ותודה רבה למורים שלי לפני כמה עשרות שנים בשיבת נחלים. תשאל אותי היום שהילדים שלי עושים מגמת ביולוגית, האם אני יכול לעבור בגרות בביולוגיה? אני חושש מאוד שאני לא אגיע לרף.
אולי גם בגלל כל הרפורמות.
אולי עם הרפורמות יכול להיות, כן. אבל עדיין שאומרים לי תא, ואומרים לי סימני חיים, ואומרים לי אורגניזם, הדברים האלה מדגדגים לי, הדברים האלה מוכרים לי, אני זוכר את זה, אני מבין את ההקשר, אני מבין את המשפט הזה. זה מה שאני רוצה שיהיה אצל הביולוג שלמד היסטוריה. זה מה שאני רוצה שיהיה, בוא נשם כרגע את הנושא של תנ"ך כמקצוע קודש בצד, אבל זה מה שאני רוצה שיהיה אצל האיש המחשבים שלמד ספרות, וזה מה שיהיה אצל אפילו בן התורה, שבא וירצה להיזכה במושגים כלליים בדמוקרטיה. שיבואו ידברו אותו בחירות הקרובות, עושים דמוקרטיה ועושים אחוז חסימה ועושים דברים כאלה, הוא יבין מאיפה הסיפור הזה מגיע.
יש פגיעה בייצוגיות, יש פגיעה בשלטון החוק, סתם דברים כאלה.
עכשיו, אנחנו אף פעם לא נשתלט על כל הידע. זה ברור, בהיסטוריה בפרט, השנים מתקדמות. עכשיו, ככל שהשנים מתקדמות, מה, אנחנו לא נלמד על מה שהיה בהתנתקות, לא נלמד על מה שהזכר, סלו, וכו', אבל מה לעשות, אז כבר, אנחנו לא יכולים להוסיף עוד 50 שעות, אז מה קורה? אז כן, אז עלייה שנייה, תשלם את המחיר. אז
האמת היא נכון להיום פשוט לומדים רק עד יום כיפור. שיום כיפור זה היה כבר לפני 50 שנה.
נגיד שאני למדתי בתיכון. אני למדתי בתיכון שזה לא היה לפני יותר מדי שנים, אני עדיין לא בדור הפלמח עצמו, אבל הגיעו עד 48. אז רצו קדימה. אז מה שעושים היום, אם בזמני בחינת בגרות הייתה, מה ההבדלים בעלייה השלישית והרביעית והחמישית, היום לומדים את כל העליות בחד המחת, מה שנקרא.
בשור אחד.
בסדר. זה תהליך טבעי, זה תהליך נורמלי, היסטוריה, אני חושב יותר מכל מקצוע אחר, ברור שהידע הולך ומתקדם, ופה בהחלט גם, זה שאני יכול עכשיו להפיק סרטון ביוטיוב, שנותן לי איזשהו תקציר של כמה מאות שנים, ויכול לגשר על מה שנקרא תיאוריה בחינוך של האיים והקשרים, יכול לבוא ולקפוץ מנושא לנושא, זה בכל זה דבר שכמובן יכול לבוא ולהקל. אבל עדיין, בסיס הידע המרכזי צריך לבוא ולהישאר, ואנחנו פוגשים אחר כך סטודנטים, ופוגשים אחרי זה אנשים בוגרים, ופוגשים אחר כך אישי ציבור, שזה הכי מביך, אישי ציבור ופובליציסטים ורבנים ומנהיגים, שאתה רואה שמדברים מתוך באמת חוסר הבנת הקשר וחוסר ידע, זה עצוב.
תראה, אני אתמול הייתי באיזשהו כנס, כנס מאוד מכובד עם אנשים רציניים, ואחד הדמויות שם, לא נגיד כרגע מה תפקידו, האם הוא היה ראש ישיבה או דוקטור, אמר שבמגילת העצמאות אין את המילה שוויון, אז שלא יבלבלו לי את השכל. ניגשתי לב אחר כך, אמרתי לו, תקשיב, נאמר שם, מדינת ישראל תקיים שוויון זכויות מדיני וכלכלי גמור, ללא הבדלי דת, גזע ומין, וזה אולי הפסוק הכי חשוב בתוך מגילת העצמאות, שבגלל לא רוצים, מכון ישראל לדמוקרטיה והשמאל, לחוקק את זה לתוך חוק יסוד, את מגילת העצמאות, כדי להשתמש בפסוק הזה דווקא, 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 דווקא. וזה לא סתם שוויון, זה שוויון גמור, זה שוויון מוחלט. שוויון בתוצאות אולי אפילו אפשר לפי חלק מהפרשנויות, ושזו טעות לא מביכה, אולטרה מביכה, ושיתבייש לו שהוא בכלל אמר אותה. אז הוא הודה לי, ומזל שאמרתי לו זה בשקט, שלא עוד אנשים ישמעו על הטעות המביכה הזאת. אבל זה באמת היה, זה כאב באוזניים, למי שקצת מכיר, אתה יודע, לא רק בתור מורה לאזרחות אני מכיר את המגילה. אני מכיר כי קראתי כל כך במאמרים על המגילה, וכל כך בדברים שחשוב היה לבן גוריון להכניס בגלל האום, ובגלל לחצים מרוסיה, ובגלל התמיכה של המעצמות, וכל כך בדברים. אני מכיר את המגילה לפי נושאים, לא לפי בעל פה. אבל מה לעשות, כשאתה לומד משהו מספיק טוב, אתה גם זוכר אותו אחר כך בעל פה.
טוב, אני מקווה שאתה לא היית היחיד שאיר לו, אני מקווה שאתה לא בטוח.
אני מאוד מקווה שלא.
אגב, בוויכוח הרעיוני, גם בארץ וגם בעולם, חשיבות הבנת הידע וחשיבות הדיוק, היא הופכת להיות קריטית. כי בוודאי מול עולם של פסאדו ידע, נתן דוגמה ולו קצרצרה מאתמול. אני גר בלוד, עושה אולי לפודקאסט אחר. והשבוע היו מספר תגליות ארכיאולוגיות מאוד חשובות בלוד, חלק אפשר לדבר עליהם, חלק עוד אי אפשר, ואחת תגליות באמת סוף סוף נפתח הפסיפס, הפסיפס הגדול ביותר בארץ, פסיפס של 180 מטר, מפואר ומרשים, בהחלט אתה וכל המאזינים מוזמנים, עשו שמרכז מבקרים יפה יפה. והתפרסמה אתמול כתבה גדולה בעיתון הארץ, על הפסיפס הזה, והכותרת שלה הייתה פסיפס גדול מתקופת המאה השלישית לספירה, כאשר במאה השלישית לספירה לוד הייתה עיר גדולה, בה חיו זה לצד זה רבנים ומוסלמים.
רק שמאסת האסלאם רק הומצא 300 שנה אחר כך.
עכשיו, אתה אומר, מה עובר בדיוק על אותו
כתב? לא, 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 לא עשינו שיחת הכנה. לא, זה ידע בסיסי שהאסלאם הוא במאה השישית שביעית, סליחה, שביעית שמינית.
עכשיו, מה עובר על אותו כתב? אני, עוד פעם, אני מתנגד, נחרץ לכל העמדות שמביע עיתון הארץ, ואני מחזיק בו כעיתון רציני, וברור לי שגם שכנראה מישהו שם חטף צעקות על חוסר הגעה על דברים. אבל הכתב שכתב, זה שאני לא מכיר אותו, מן הסתם אדם רציני מתקבל לכתוב כתבו גדולות בארץ, ברגע שאתה לא, כי יש לך טוב, ויש פה יושבי הארץ הקדומים, אז בטח זה יהיו מוסלמים, כמובן זה מגיע עם
הקשיר הפוליטי. הוא כל כך מפחד במילה ערבים, אם הוא משתמש במילה ערבים, זה עוד היה מתקבל על הדעת, כי אנחנו באמת משהו כזה די קרוב לערב.
כן, אבל...
אבל הוא פחד במילה ערבים.
אז היו מוסלמים, עוד לפני שמוחמד נולד 300 שנה לפניו, אז היו פה כבר מוסלמים, אז לא היו מוסלמים בלוד. בסדר? אז בהחלט הנושא הזה הוא נושא חשוב, אבל עוד פעם, לפני שנגיע לכתבות עם כאלה טעויות מביכות בארץ, אנחנו צריכים את זה מבחינת לתלמידים שלנו. את התלמידים שלנו, התלמיד שיצא עם סק של ידע, שהסק של הידע, ופה נגיע אולי לעוד נקודה, הוא גם סט ערכי. שאנחנו רוצים שתלמיד יצא עם מערכת של ערכים. ובוא נגיד למערכת הערכים הקונסנזואלית ביותר, עכשיו אני עוזב את הסיפור של החינוך הממלכתי דתי ובתים אחרים, להיות אזרח נאמן למדינת ישראל כבנה יהודי דמוקרטית, להיות אדם שתורם בעולם, אדם שמזדהה עם הדברים הטובים בתרבות המערבית, וגם יודע לבוא ולבקר אותה. ברגע שאין לו את בסיס הידע, או שבסיס הידע שגם כך הוא כל כך מצומצם, הולך ונקטע, והולך ומושלח, ומה שנשאר מנה הולך לעבודו, כשלא כך ברור מה האפקטיביות שלהם, והשעות יורדות, אנחנו נשלם על זה מחיר. אנחנו נשלם על זה מחיר, והמחיר הזה יבוא לידי ביטוי בשערי הבקום, והמחיר הזה יבוא לידי ביטוי באחוזי ירידה מארץ, והמחיר הזה יבוא לידי ביטוי בהיבטים של אלטרואיסטיות לקהילה, ובהיבטים של שיח נורמלי ומשמעותי ברשתות החברתיות, זה לא הגורם היחיד. אף אחד לא מתייחס, לא, שלא הובן מני שמתגייסים לגולני רק בגלל שעליהם שיעור היסטוריה טוב, ושלומדים להיות בני אדם בפייסבוק רק בגלל שהם למדו אזרחות. ודאי שזה גם מכלול של הרבה מאוד גורמים אחרים, ערכיים, חינוכיים, משפחתיים, חברתיים, תקשורתיים. אבל עדיין שיש בסיס ידע, זה אחד המרכיבים החשובים, ואם אנחנו מקצצים אותו וקוטעים אותו, ועוד עושים את זה בהתלהבות גדולה בשם הקדמה, לחיי הביטוי, אחד הביטויים של השרה, אנחנו סוף סוף מתחילים ללמוד במאה ה-21. עברנו מהמאה ה-19 למאה ה-21. באופן כללי אני מפחד מהאנשים שיש את הביטויים שלהם, שלברנו מהמאה ה-19 למאה ה-21, בדרך כלל זה נגמר בצורה פחות מוצלחת. אם אנחנו באים ומגיעים למקום הזה, אנחנו נשלם לזה מחיר, וזה יהיה מחיר בעייתי מאוד.
לא הייתה לי, נקרא לזה, בעיה כל כך גדולה עם העבודה במקום מבחן, למרות ששוב, כמובן שזה מוריד הרבה מאוד מהידע, ואני חושב שלידע יש חשיבות, ואני כמוך מאמין בזה שבאמת תלמידים לא שוכחים יום אחרי הבחינה, ואני גם רואה את זה בעצמי. כשהם באמת תלמידים אחרי החופש הגדול, חומר שהם למדו שנה לפני זה, ונבחנו עליו במשהו כמו 3-4 חודשים לפני זה, אני רואה שהם זוכרים. אני רואה את זה על עצמי. ואני רואה שאני בעצמי זוכר ספרים שקראתי לפני עשור, או את הרעיונות המרכזיים שלהם, אני לא זוכר כל פרק, מה לעשות, אני לא כזה גאון, אבל יש ידע שנשמר ונצבר ומהדהד, אבל אם זה לא היה כל כך מנוגע למערכת התמריצים, ולמה שאני רואה בבתי ספר עם הערכה חלופית, אז אתה יודע מה, עוד הייתי מוכן לבלוע את הצפרדה הזאת שמאכילה אותנו שש הביטון. ואני אגיד רגע מה החברים שלי רואים בבתי הספר. כשיש מבחן, או כשיש מבחן בגרות, התלמיד יודע שאם הוא לא יקום באותו בוקר, הלך עליו. הוא יודע שאולי יש לו טעם מועד נוסף חצי שנה אחר כך, או שהוא יכול להשלים משהו בצבא, בכל מיני השלמת בגרויות, הוא יודע שהוא יכול ללכת אחר כך ליועל גבע, משהו כזה. אבל כשיש לך הערכה שכל כולה היא הערכה פנימית, ויש דדליין להגשת העבודה, אז תמיד יכול לאחר ביום, שזה לא נורא. והוא יכול לאחר, היו תלמידים שאיחרו בהגשת עבודות גם בחצי שנה, או אתה יודע מה, הגישו לי עבודות מועתקות מאלף עטף, וכמובן, בגלל שכל בית הספר רוצים שתלמידים יעברו בגרות, ויהיה אחוזי בגרות יותר גבוהים, אז מגיעים אל חברים שלי, המנהלים שלהם, ואומרים להם, תקשיבו, התלמיד הזה לא יכול להיכשל, אפילו שהעבודה מועתקת, תיתנו להם עוד הזדמנות, שנה לאחר מכן, הוא הגיש עבודה מועתקת ביוד, תנו לו ביוד א' אפשרות להשלים, תנו לו זה. וזה לא סתם חינוך אנטי-ערכי, שאומר, תמיד יש מועד ב', תמיד יש מועד ג', תמיד אנחנו נלך לקראת, אלא זה גם ממש הופך את המורה לאיזשהו מין נודניק, שכל הזמן רודף אחרי תלמידים, ומתקשר להורים שוב ושוב ושוב, בנו, הילד לא יגיש את העבודה, ומתי הוא כן יגיש, ונתינת מועד מיוחד לכל אחד ואחד, במקום שיהיה מבחן, או שיהיה בגרות, שפה יש דווקא יותר חינוך לערכים, כי יש דדליינים בחיים, ואם אנחנו רוצים לחנך את הילדים לשוק העבודה, אז בעבודה יש דדליין, ואם אתה לא תעמוד בדדליין, ברור בתקשורת שיש דדליינים להגשת מאמרים, אבל בפרויקטים גדולים, אם אתה לא תגיש את המכרז, לתיבת מכרזים, עד המועד הקובע, אפילו תגיש את זה, אתה יודע, מהדקה אחר כך, אף אחד לא יקבל אותך כבר. אם אתה תגיע לבנק בשביל לקבל את הערבות הבנקאית, דקה אחרי שעת הסגירה, אף אחד לא יקבל אותך. כנה לגבי הרופא וכנה לגבי קופת חולים, והחיים מלאים בדדלנים. ואם במערכת החינוך אנחנו כל הזמן נותנים מועדים מיוחדים ומאפשרים ומכילים, אנחנו מחנכים את התלמידים לאיזה מין מקום מאוד מאוד בעייתי בחיים עצמם, שהם בעצם ידרשו מכל הנותני שירותים האלה, חבר'ה, לכו לקראתי, מה אני, ככה אני רגיל. גם ההורים הולכים לקראתי ומבטרים לי, כולם מבטרים לילדים האלה. ואנחנו מחנכים דור של מפונקים, של אנשים שהם מאוד מרוכזים סביב עצמם, במקום להבין שהם צריכים לדעת להיות גם נותני שירותים, לדעת לעמוד בגבולות, בדדליינים, שלא נדבר על המשמעת בכיתות.
אני לא רוצה לשמע כמו איזה אימא פולניה שמקטרת על, כן. על הדור של הילדים האלה. מי שמכיר היסטוריה, אחד הדברים משעשעים זה תמיד שאין דור שלא היה מרוצה מהדור שהיה מרוצה מהדור של ילדיו, ותמיד את הביקורת. כן, יולי תמיר באחד הספרים שלה לחינוך, היא מראה שב-1850 יצא ספר שלם בארצות הברית על מצב החינוך באמריקה, שהכותרת שלו הייתה אומה בסכנה. כבר ב-850, האומה האמריקאית בסכנה, בגלל הדור הבא, בגלל מצב החינוך וכו'. יש דור שלנו הרבה כוחות, וילדים שלנו הרבה כוחות, ודאי גם הרבה דברים שאי אפשר לזל בהם, שהתחקשו וכו'. אבל ודאי שאני מסכים איתך שהכיוון הכללי, שאגב הוא מגיע, ברוך השם, עם מצב טוב, מצב של שפע ביטחוני וכלכלי ויחסית ורגוע, שבהחלט מאפשר לנו להיכנס לסיטואציות של ילדים שיכולים לבוא ולא להתאמץ מדי, ולסיפור הזה יהיה מחיר. עכשיו, נכון שבסופו של דבר כולם ילמדו, מי שלא ילמד בדרך הקלה, ילמד בדרך הקשה, שהחיים זה לא עבודת חקר. וככל שלמדו את זה יותר מוקדם, הדבר הזה יהיה נכון. אני רוצה אבל להדגיש עוד נקודה שחשובה בסיפור הזה. גם שאנחנו חושבים שכן, ישנו איזשהו צורך בשינוי, יש צורך לשינוי. ברור, אנחנו לא מצפים שילמדו היום כמו שלמדו בשנות ה-50. יש אבולוציה ויש רבולוציה. יש תהליך...
לי אין בעיה עם היקף חומר כמו בשנות ה-50.
הלוואי שיהיה היקף חומר בשנות ה-50, אבל גם שהם...
צורת הלימוד יכולה להיות עם סרטים, עם עבודות מתוקשבות, עם פודקאסטים. אני נתתי לתלמידים שלי עשרות פודקאסטים להאזין, לא רק בגלל שאני פודקאסטר, אלא גם עם פודקאסטים של יובל מלכי נתתי להם להאזין, על מלחמת עולם שנייה, כי הכנה לשיעורים שלי, והם הגיעו מוכנים.
ודאי, אבל אני מדבר לא רק בהיבט הטכני החיצוני הזה של העזרים, שבאמת יכולים להגיע למקומות נפלאים, אלא גם כן, בבחינות הבגרות בשנים האחרונות, יש בהחלט תהליך אבולוציוני, שבו נכנס במילון כזה, במילון אחר, אפשר להתווכח על המינון, אם הוא קצת יותר או קצת פחות, נכנס גם שאלות חשיבה, ושאלות יצירתיות, ושאלות לניתוח מקורות, ושאלות לניתוח מקורות חזותיים, ופה ושם יש את העבודות, ויש לראיין אנשים שעשו היסטוריה, והכל בסדר, וזה נכנס, וזה במילון כזה או אחר, וזה נעשה בהדרגה, וזה משנה, ונעשה פיילוט על דברים, ולא מחליטים שמחר בבוקר כל מערכת החינוך במדינת ישראל, מצפון ועד דרום, על כל מגזריה וחלקיה בא ומשנה 180 עלות הסיפור הזה, העסק עובד ככה. כשלומדים היסטוריה, וכנראה זה אחד הדברים שהולך ומצטמצם, אז לומדים מה קורה ברבולוציות, מה קורה במהפכות, מה קורה שמנסים לשנות את עולם ישן עד היסוד נחריבה, ואיפה הסיפור הזה נגמר. בדרך כלל זה נגמר בגיליוטינות. לא במובן הפיזי, אבל בוודאי במובן הרעיוני, המטאפורי של מה שיקרה, וסביר מאוד להניח שגם יקרה פה איזושהי תגובת נגד. זאת אומרת, אחת דוגמאות שאנחנו תמיד אוהבים לבוא ולהגיד, זה מה שקרה עם הנושא של לימודי א' ב', לימודי היסוד לפני מספר שנים. כן, הרי הרבה מאוד שנים...
איך מלמדים קריאה בעצם?
איך מלמדים קריאה? למדו, כמו שלמדו בחיידר, כמצאה, בא, גדה. ואז הגיעה תיאוריה שלמה... של השפה כמכלול, של לומדים במילים ביחד וכו', ושקיעו זה במיליונים ותיאוריות ומחקרים, וגדל דור שלם שלא יודע לקרוא ולכתוב, וילדים הגיעו לכיתה ג' וד', מתברר שמיומנויות הקריאה שלהם מאוד מאוד בעייתיות, ואז בשקט משרד החינוך הרז את כל הספרים, זרק את כל הערכות, שרף את כל המיליונים שהושקיעו בזה, וחזר יפה מאוד לשיטה המסורתית שעבדה 2000 שנה, וכנראה עוד תעבוד 2000 שנה. ברור שכל דבר יש בו ניסוי ותהייה, אבל אני חושש מאוד שהכיוון שאליו הולכים כרגע, בעיקר שהוא גם מגיע מכיוונים פוליטיים של יציבות ויכולות של שרים להוביל מהלכים שקיצרי מועד, ביחד עם החשיבה הפוגרסיבית שאין ערך לידע והכל ביקורתיות ואפשר אליה ומה שהיה בעבר, העבר עין, כן, ואי אפשר ולא צריך לבוא וללמוד ממנו, עם התרבות הכללית שמושפעת מהטכנולוגיה, מזילות העמל, מזילות הידע, יכול להגיע למקום מאוד מאוד בעייתי. עכשיו, צריך להיות אופטימי. אמרתי לך לפני השיחה, שלערכתי נכון להיום, אני לא יודע מתי הפודקאסט הזה יישמע, אבל נכון להיום, כמו שזה נראה כרגע, הרפורמה יוצאה לדרך.
כלומר, היא בלתי הפיכה.
אני לא אמרתי בלתי הפיכה, אמרתי יצאה לדרך. צריך להיות עם שר חינוך הבא, אחרי הבחירות הבאות, שיהיה מאוד מאוד אמיץ, וידע לעמוד מול מתקפה תקשורתית, ומול מתקפה של חלק מארגוני האקדמיה, שגם שם הייתה מחלוקת גדולה לגבי הרפורמה הזאת, שהוא יוכל לבוא ולהגיד במסיבת עיתונאים, חבר הרפורמה הזו מוקפט, ונכנסת עכשיו באמת לזה חשיבה מחדש, וניסוי לפיילוט. אני קורא מכאן לכל מי שהולך להיות שר או שרת חינוך, שיעשה את הסיפור הזה. אבל בהנחה שהסיפור לא יקרה, במקרה הטוב הוא יצומצם. אולי הרעיון הזה של העבודה תרד וכולי, אחריות עוברת כרגע למי ששומע אותנו. המורה בכיתה, שמרגע זה, איך שלא יהפכו את זה, פחות או יותר הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. ההורה ששולח את ילדיו לבית הספר, וגם התלמיד עצמו, אותו תלמיד רציני ששומע את הפודקאסט הזה כרגע, צריך להבין שמדינת ישראל בסיפור הזה, אני לא רוצה להגיד משחת האחריות שלה, אבל השאירה את היכולת הבחירה באופן מאוד מאוד משמעותי בידיך. מרגע זה מורה טוב עם גיבוי של מערכת רצינית, של מנהל ושל הורים וכו', יכול לבוא ולדרוש מתלמידיו, ויכול להגיע לרמות של ידע לא פחותות מאשר היה בעידן הבגרות החיצונית, ואולי אפילו יותר, עם ניצול היתרונות והתחמקות מכל מיני בעיות שהיו, וישנם בצורת הבגרות הקלאסית. המורה... או ההורה, או התלמיד, שיחליטו שזה הזמן לשכונה, שזה הזמן להיות בים, שזה הזמן לבוא ולעשות דברים בצורה מאוד מאוד מזלזלת, לא יהיה מישהו שיבוא ויעצור אותם, או כמעט לא יהיה מישהו שיבוא ויעצור אותם, אם תצליח להיווצר איזושהי אווירה ציבורית, בבתי ספר, בפובליציסטיקה, ברשתות, מקומות כאלה, שיתנו את הכבוד לידע, שיגיעו לאותו חזון, שאני לא מאמין שהוא אפשרי במערכת חינוך פורמלית, אבל חלק מתומכי הרפורמה תומכים בו, של מה שנקרא הלמידה לשמה, של הלמידה לשם הרעיון, העונג האינטלקטואלי, שזה נהדר, בגיל מסוים, באחוז מסוים, זה לא תופס את השביסט הממוצע, שיש לו את הכדורגל ואת הסניף ואת הים בראש. אם משהו מכל זה יוכל בכל זאת לבוא ולהתעצם, והיה זה שכרנו, עד שבאמת תהיה איזושהי רפורמה בחזרה, שתחזיר קצת את הסיפור ליפוס.
אני לא כל כך אופטימי כמוך, כלומר, אני די חושב שבגלל ממשלה חדשה, הרפורמה הזאת יכולה להיות מוקפאת, פה אני יותר אופטימי, אבל לגבי הפסימיות, אני כן רואה איזשהו מהלך מגמתי ארוך טווח, אפילו שמתחיל בשנות ה-20, לא שמתחיל בשנות ה-80, של בוז לידע, אנחנו רואים את זה בתנועה הציונית, אנחנו רואים את ברל כצנלסון ככזה שנלחם מאוד מאוד חזק במאמרים שלו, בעיקר המאמר שהוא כתב מיד אחרי היציאה של כן, תנועת הנוער החלוציות, תנועת הנוער של הסוציאליסטיות, יוצאות למחנה קיץ בתשעה באב, והוא יצא נגדם ואומר, אנחנו רואים את השכחה בתור איזה גבורה, אנחנו רואים את השכחה בתור איזה משהו מרדני וצעיר וטוב, הוא אומר, זה לא צעיר, זה לא טוב, זה בושה וחרפה שדווקא המדריכים של תנועות הנוער רוצים לזה קורס תנועתי, בתשעה באב, אין לכם אפילו מושג כמה זה תאריך שלא נוגעים בו, שלא עושים בו שום דבר של כיף, אם אתם לא צמים, אל תצומו. אבל לפחות אל תעשו בו משהו תנועתי, באיזה מין גאווה כזאת שאנחנו עכשיו, אנחנו הנוער, ואנחנו המובחרים. וכבר משנות ה-20 אנחנו רואים מגמות אנטי-אינטלקטואליות, שלא מעריכות את הידע. הציבור היחיד, אני חושב שעוד איכשהו מעריך את הידע, ועוד אין בו תנטיות הפרוגרסיביות המסוכנות האלה, זה הציבור החרדי, גם הציבור הדתי-לאומי, יש המון 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 מגמות. בין כל מיני מכוני מחקר שאנחנו מכירים פה בירושלים, ובין ממקומות אחרים שמכניסים כל הזמן את הלמידה משמעותית ואת החוויה ואת הזה ופחות את התחום של ידע ושינון וכירות עם החומרים, ומי שמכיר את בית הספר, את הגימנסיה של פעם, בית ספר היסודים העממי, הוא היה כמעט אך ורק שינון. אמא שלי מספרת שגדלה בית ספר חילוני, ואתה צריכה לרשום אשת חיל מההתחלה ועד הסוף בעל פה. זה היה המשימה שהיא קיבלה, לכיתה דלת, היי, משהו כזה. וכמובן שזה רק חלק מהדברים שהיא למדה בעל פה. שירים של ביאליק שהיא למדה בעל פה, דברים אחרים שהיא למדה בעל פה. ובתי ספר היסודיים היו מוקדשים כמעט אך ורק לדבר הזה של הדעת בעל פה, וכמובן לעיית ולנקד נכון, ולעשות מיומנויות כאלה ומיומנויות אחרות. וברגע שאתה לקחת את הדברים האלה החוצה, אז בתי ספר היסודיים כמעט לא נשאר מה ללמד, גם בגלל הרמת התפתחות של האינטליגנציה של הילד, היא לא גבהה ברגע שאתה לא מלמד שינון, אז נאלצת לעסוק בכל מיני דברים אחרים, שהם פרפראות, שהם לא באמת נשארים. ובית הספר היסודיים, אני לימדתי באחד, לא נראים טוב. זאת אומרת, יש בהם תחושה של חוסר רצינות, תחושה של חוסר משמעת, מאוד גדולים, שגם נובעת מזה שבעצם אין חומר להספיק, אין חומר לסיים, והרמת אוריינות שמגיעים איתה לתיכון, אתה יודע מה, גם אחר כך לאוניברסיטה, היא רמת אוריינות, גם של קריאת טקסטים וגם של כתיבה, שהיא באמת באמת ברמה ירודה מאוד.
בחינוך אנחנו מגיעים מכל מיני גלים. היה את הגל של החינוך הקלאסי, שכרגע הסברת אותו, אחריו הגיע עוד מימי דיואי ומיל ואחרים באמצע המאה ה-19.
ורוסו הזכרת אותו.
ורוסו עוד לפניהם. הגיע החינוך הפרוגרסיבי, אחרי זה הגיע השלב של החינוך לנורמות, החינוך האמריקאי, שגדעון סער בגלגול הקודם של תקווה חדשה מאוד הוביל אותו במדינת ישראל, של לבדוק מדדים ולבדוק מיצב ולבדוק רשויות לבקרה והערכה, שיש בזה הרבה מאוד טוב, שכמובן מחייב, היה על זה גם מחירים לא פשוטים, של באמת התעסקות תקדקנית בכל מיני פרמטרים כאלה ואחרים, ועכשיו אנחנו באמת נמצאים בגל השני של החינוך הפרוגרסיבי, שמגיע הפעם גם באמת עם התוספת הטכנולוגית. אנחנו מאמינים שבסופו של דבר ההיסטוריה עובדת בגלים. הגל השני יגיע, אני לא יודע אם זה יגיע בימינו, בימי הילדים שלנו, בימי הנכדים שלנו, אבל הסיפור הזה בהחלט יגיע, יכול מאוד להיות שזה יגיע יותר מהר מאשר אנחנו מצפים. ברור שמכל גל אנחנו באים לוקחים את הדברים הטובים שלו, ברור שמכל גל אנחנו רוצים לבוא ולהתקדם, ומאמינים שבסופו של דבר, הדבר יתנו עוד מיומנויות ועוד צרכים ועוד ערכים שנוכל להתקדם איתה הלאה. בעזרת השם, גם הגל הזה אנחנו נצא, האחריות על כל מדינת ישראל, ואחריות גם על מי ששומע את זה.
אני מאוד אוהב את הדגש שלך על אחריות על המורים ועל ההורים ועל הילדים, כלומר בעצם האחריות היא לא על המדינה, גם על המדינה כמובן, אבל מרגע שהמדינה השיגה את ידיה, אז האחריות חוזרת באמת להיות באופן מאוד מאוד דרמטי של אצל האינדיבידואל, ויאללה, קחו את האחריות, אנחנו בעד, יש מלא חומרים מעניינים מאוד מאוד, גם בצורה דיגיטלית כפודקאסטים וכיוטיוב וסרטים וסדרות טלוויזיה ואוניברסיטה משודרת, וגם ספרים נהדרים שיוצאים מדי שנה, באמת ללקק את האצבעות, אי אפשר לדעת מאיפה להתחיל.
נכון, נעבור גם את זה.
תודה רבה.
תודה רבה.
על המשמעות, פודקאסט פילוסופי פוליטי.